ערב טוב. אנחנו מתחילים להיכנס לנושא שיעסיק אותנו מזוויות שונות כמה וכמה מפגשים, ואני חושב שכבר דיברנו עליו בשבוע שעבר ככה בדרך אגב, וזה העובדה די מתבקשת שהחיבור של משנה תורה על ידי הרמב״ם גרם ללא מעט פולמוסים ומחלוקות, כמו שאנחנו אומרים ביוצר, עושה חדשות בעל מלחמות, כל מי שעושה מהפכה אז יש לה גם מתנגדים, ויכול להיות שזה גם טבעי ולפעמים זה גם עוזר למהפכה, יש בזה גם צד טוב. אז אנחנו היום נגיע לאגרות בעזרת השם, אבל נתחיל לראות קודם כל איך הרמב״ם מציג את הצורך בחיבור שלו, וכמעט בכל הקדמת ספר המחבר צריך להסביר למה הספר שלו בכלל נצרח. אז נפתח בהקדמת משנה תורה בספר שבידינו, שזה כרך ראשון, ספר המדע, מ-14 הספרים, בהקדמה של הרמב״ם עצמו, זה בעמוד מ"ו, כן, בעמוד מ"ו, בהלכה למד זן. הרמב״ם כתב הקדמה ארוכה למשנה תורה שאפשר לקרוא לה מבוא לתורה שבעל פה. באמת שהוא כתב שני מבואות לתורה שבעל פה, הקדמה לפירוש המשנה יש שם מבוא לתורה שבעל פה, וגם הקדמה למשנה תורה מבוא לתורה שבעל פה, פירוש המשנה בערבית, משנה תורה בעברית. אז מה שהרמב״ם עושה, הוא פשוט לוקח את המשנה של משה קיבל תורה מסיני, מוסרה ליהושע עד אנשי כנסת הגדולה, אז הוא מפרט איך השתלשלה התורה שבעל פה ממשה רבנו ועד עזרא הסופר, התחילת ימי הבית השני, אחר כך תקופת הזוגות, מיוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן עד הלל ושמי, שהם כבר לקראת חורבן הבית השני, 100 שנה לפני חורבן הבית השני, כבר כל ימי הבית השני. אחר כך הרמב״ם פורט את תקופת התנאים, ברוך הבא חיים, תשב עם אבנר, יש לו את שב עם אבנר, הוא יעזור לך בכל הספרים, בסדר? לא רחוק מדי. בסדר. אחר כך הרמב״ם מונה את תקופת התנאים עד רבי יהודה הנשיא, שכינס את כל תורת התנאים ותמצאת אותה במשנה, ולאחר מכן התלמודים, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ואחרי התלמודים הרמב״ם מדבר על הגאונים, בעיקר בבבל, אבל לא רק, שהשתדלו להנחיל את התלמוד ולהנגיש אותו לציבור. טוב, אז בזמנו של הרמב״ם כבר יש משנה, יש שני תלמודים, יש מדרשי הלכה, יש תשובות של גאונים, יש פסקי הלכה של גאונים. למה צריך, יש פירושים על חלקים מהתלמוד של הגאונים, למה צריך עוד ספר שנקרא משנה תורה? והרמב״ם צריך להסביר. אז הוא כותב בהלכה למדזן, בהקדמת משנה תורה, ובזמון הזה, עמוד ממבל, תוך אפו סורות יתרות ודו חגוש עועת הכל. אנחנו מדברים אחרי מסע הצלב הראשון שהחריב הרבה קהילות באירופה והחריב את כל ארץ ישראל, וכמו שכבר ראינו באיגרת תימן יש מדות בתימן, ובאיגרת קידוש השם, מאמר קידוש השם, איגרת השמד, יש מד בצפון אפריקה ובספרד. העם היהודי לא נמצא במצב טוב. ואוב אדו חוכמת חכומנו ובינת נבוננו נסתתרו. ולפיכך אותון הפירושין וההלוכות והתשובות שחיברו הג'אונים וראו שם דבורים מבוארים נתגשו ביומנו, ואין מבין עניונם כראוי אלו מעט במספור, ואין צורך לומר התלמוד עצמו הבובלי והירושלמי וספרו, כן התלמודים הם מבארים את המשנה, ויש גם מדרשי הלכה, וספרו, שזה הספר בארמית, מדרש הלכה לחומש ויקרא, חומש אנחנו אומרים, וספרי, שזה שני ספרים במדבר ודברים, והתוספתות, שהם בעצם כל מה שרבי יהודה הנשיא לא כלל במשנה, באו תלמידיו רבי חייא ורבי הושעיה וכנסו לקבצים ברייטות, ברייטות זה בר, זה חוץ, ברה, אז כל מה שרבי יהודה הנשיא לא כלל במשנה, תלמידיו את הברייתות כנסו לתוספתות, שהם צריכים דעת רחובו ונפש חכומו וזמון אורוך, ואחר כך יוודע מהם הדרך הנכוחו בדבורים האסורים והמותורים, ושאור דיני התורו האוכו. אנחנו מקצרים, אבל לעיל בהקדמה הרמב״ם אמר לפסוק הלכה מתלמוד. בואו נחשוב היום ממה פוסקים הלכה, ילקוט יוסף, שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך וכיוצא בזה, ספרי ילקוט של הלכה פסוקה. גם שולחן ערוך זה בסופו של דבר ילקוט, זה ילקוט יוסף קארו, וגם משנה תורה של הרמב״ם זה ילקוט. אבל בזמן הרמב״ם אנשים כדי לפסוק הלכה היו צריכים ללמוד את הסוגיה התלמודית. אומר הרמב״ם, זה לפעמים ללמוד שניים שלושה דפים של מסע ומתן, שאלות ותשובות, קושיות ותירוצים. אתה לא תמיד מחזיק ראש ואתה לא יודע כמי לפסוק, יש הרבה דעות. וגם אם למדת את הסוגיה היטב היטב במסכת שבת, אם היא עוסקת נגיד בדיני מוקצה, אולי אתה אפילו לא יודע שבמסכת ביצה יש סוגיה אחרת משלימה או נוגדת. אז עד שלא תדע את כל התלמוד, שזה המון חומר, לא תוכל לפסוק הלכה לאמיתה. לא הבנתי. מי לומדים? אדם לומד לבד עכשיו. אדם רוצה, יש לו שאלה בבית עכשיו. הוא בא, אשתו באה להכין סלט בשבת, אומרת לו, מותר ככה לחתוך או לא, לרסק ביצים בפומפייה, לא יודע מה, כל שאלה שהיא... מה? הוא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה רק לשאול אחרים. אנחנו לא מדברים עכשיו על לימוד, אנחנו מדברים על פסק הלכה. אדם רוצה הלכה פסוקה, הוא לא בא עכשיו ללמוד, הוא רוצה לדעת שורה תחתונה, מה עושים? כן, אתה יכול ללמוד את זה מהתלמוד, אדם ממוצע יכול ללמוד את זה מהתלמוד. אומר רמב״ם, זה לא ייתכן. ועוד קושי, חוץ מזה שהתלמוד הוא ארוך והוא מסתעף מעניין לעניין באותו עניין, ולא כתוב בתלמוד מה ההלכה. לא כתוב בתלמוד, אין שם שורה תחתונה בתלמוד. אומר הרמב״ם, יש עוד מחסום, מחסום של שפה, כי התלמוד כתוב ארמית. ואפילו בבבל, אומר הרמב״ם, היום, דיינו אחרי הכיבוש הערבי, כבר מדברים ערבית, לא מדברים ארמית, אז זה לא שפה דבורה בכלל. אז זה גם קושי ענייני וגם קושי לשוני. ולכן אומר הרמב״ם, לכן הגאונים נשאלו שאלות וכתבו תשובות במשך, כן, התלמוד נחתם, אני מצטער שאני משתמש במניין האזרחי, אבל לצערנו זה יותר מקוטלג לנו בראש. התלמוד נחתם משהו, המשנה נחתמה פחות או יותר בשנת 200 לספירה, מעגל מספרים. התלמוד ב-500 לספירה, התלמוד הבבלי, ומ-500 לספירה ועד 1000 וקצת יותר, הייתה תקופה של סבוראים וגאונים בעיקר, ששאלו אותם שאלות שאנשים לא הבינו בתלמוד והם ענו. והם כתבו גם פירושים על התלמוד. פירוש זה לא בעקבות שאלה, אלא זה יוזמה של הגאון, פירוש על מסכת פלונית. וכתבו גם, התחילו לכתוב הלכות פסוקות על פי התלמוד, לא פירוש ולא תשובה, אלא הילקוט יוסף הראשון שיצא בעולם, הלכות גדולות נקרא לזה, של רבי שמעון קיארה ועוד ועוד. אבל אומר הרמב״ם, גם הפירושים של הגאונים, לא מבעיה התוספתות ומדרשי ההלכה והתלמודים, אלא גם פירושי הגאונים כבר היום לא מספקים ולא נותנים מענה להלכה פסוקה. תראה, האמת היא שאצל כולנו עיקר הידע ההלכתי שלנו הוא בא במסורת. אתה מעיר הערה חשובה, דיינו המסורת החיה. והראיה שבדברים שאין לנו מסורת אנחנו קצת לוקים בחסר. למשל, תראו אצל יהודי תימן, תרומות ומעשרות. יש אנשים מדקדקים בהלכות שבת, הם מדקדקים בקריאת התורה, בכל ג'עיו וכיוצא בזה. תרומות ומעשרות לא נהגנו בתימן, ככה משהו לא ראה אצל אבא שלו, אצל אמא שלו. יכול להיות שזה כתוב בספר, אבל רוב המטען ההלכתי הוא בא ממסורת שבעל פה. קל וחומר שבימיהם, שספרים היו נדירים ויודעי קרוא וכתוב היו מועטים וכיוצא בזה. נכון, כלומר לא הייתה גם תקשורת, אין אפשרות לשאול במייל מקצה העולם ועד קצהו וכיוצא בזה. נכון,
גם קשר להתפתחות הטכנולוגית שבפרק זמן מסוים הייתה מאוד מאוד איטית, אז לא היה הרבה שינוי.
נכון, נכון, היה המסורת הייתה יותר יציבה מאשר, כן. האמת שהיום פוסק הלכה הוא נצרך להרבה יותר ידע מאשר בזמנם. אני לא אומר שיש לו הרבה יותר ידע, אבל כי המציאות משתנה, כל חדשים לבקרים, מכשירים חדשים, סיטואציות חדשות. בזמנם אתה צודק, המציאות הייתה מציאות יציבה וקבועה, וההלכה התייחסה אליה ולא הייתה צריכה כל הזמן, והיום אתה רודף אחרי הזנב של עצמך, ואתה צריך כל הזמן להתעדכן בידע מציאותי, כדי לדעת איך להתייחס אליו הלכתית, נכון? בכל אופן אומר הרמב״ם שמורגש חיסרון חמור בספר פסק בהיר להמון העם. וגם נגיש, כן. ומפני זה נוערתי חוסני, זה לקוח מספר עזרה, דהיינו נערתי את כנף הבגד מהאבק, משל לאדם שיושב על הקרקע ועכשיו הוא קם ומנער את שולי בגדו, דהיינו תופס יוזמה, בדיוק. אני משה בן מימון הספורדי, כי מוצאו מספרד, למרות שהוא כותב את זה כבר במצרים, ונשענתי על הסור בורחו, ובינו אותי באלו הספורים, במשנה, בשני התלמודים, בכל מדרשי ההלכה, בתוספתות, ובכל חיבורי הגאונים שבאו לתווך בינינו לבין ספרות חז"ל, וראיתי לחבר דבורים המתבוררים מכל אלו החיבורים. כן, פעם הרב מאיר מזוז, ראש שיבת כיסא רחמים, עשה חשבון שלקח פרק אחד מדגמי ברמב״ם, פרק אחד במשנה תורה, יש יותר מאלף פרקים, 1,006 פרקים במשנה תורה כמניין תורה, זה מעניין. אז הוא לקח פרק אחד וראה שעכשיו כל פרק ברמב״ם עוסק בנושא אחד בלבד, הרמב״ם הוא שיטתי ומסודר, והוא התחיל לחפש את המקורות, הרי זה מה שעושים נושאי הכלים, מגיד משנה, כסף משנה, כולם כאילו יש משנה תורה ויש מגיד משנה ויש כסף משנה, הכל זה על לשונות הפסוקים, ולחם משנה וכיוצא בזה. אז על פי הנושאי כלים הוא חשף מה המקורות שבהם נעזר הרמב״ם כדי לכתוב את הפרק הזה, יצא לו 40 מקורות שונים בספרות חז"ל לפרק אחד. כלומר הרמב״ם עשה עבורנו עבודת ליקוט ועריכה שהיא לא תאומן, בלי פרויקט השוט, כל צריך, תקליטור צריך לרוץ בראש כדי לזכור איפה חז"ל התייחסו לדברים הללו. הוא ברוך עם הבואים, תראה טוב שלא התייאשתי. כל פעם שאני שולח הודעות אני אומר עד שירביצו לי יגידו נודניק תפסיק לזה. הנה, ברוך הבא אופיר. אז הוא עשה לנו עבודת ליקוט אדירה ועריכה. וראיתי לחבר דבורים המתבוררים מכל אלו החיבורים בעניין האוסור והמותור, התומה והטוהור, עם שאור דיני התורו. עוד דבר ייחודי למשנה תורה, ודאי עד זמנו, ולמען האמת גם מאז ועד היום עוד לא נכתב חיבור בהיקף כזה, כי הרמב״ם מתייחס לכל דיני התורה, בין אלה הנוהגים בזמן הגלות וגם אלה שלא נוהגים בזמן הגלות, דיינו תומעה וטהרה, זה לא נוהג. מצוות התלויות בארץ היום ברוך השם נוהג, בזמן הרמב״ם לא נהג. מקדש, מדינה, הלכות מלכים וכיוצא בזה, משפט עברי שלא תמיד יכולנו בגלות לנהוג על פיו. כלומר הוא מתייחס לכל תחומי ההלכה, לכל תרי"ג מצוות כולם, ודרך אגב גם עניינים מחשבתיים, שזה ספר המדע בעיקרו, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, זה בעצם אמונות ודעות ומוסר, כולם בלושון ברורו ודרך גסורו, וזה ידוע שסגנונו של הרמב״ם קצר ותמציתי מאוד, עד שתהה תורו שבעלפה כולו סדורו בפי הכל, בלא גושיו ולא פירוק, בלי מסע ומתון. לא זה אומר בכו וזה אומר בכו, יש אומרים ויש אומרים, אלו דבורים ברורים גרובים, דיינו קרוב לשמוע, קל להבין. מוסכמים זה כבר שאלה קשה, עוד מעט נראה שלא כל כך. בכו זה החף עם חולם, זה אומר בכו וזה אומר בכו, זה אומר כך וזה אומר כך, אלו דבורים ברורים גרובים, נכונים על פי המשפוט אשר התבואר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמסועים מימות רבנו הגודוש, מאז עריכת המשנה ועד עכשיו, עד שיהיו כל הדינים ג'לוין לגוטון ולג'ודול בדין כל מסועו, ובדין כל הדבורים שתגנו חכומים ונביאים, דהיינו בדאורה הייתה דין כל מצווה וכל הגזרות והתקנות של חכמים באותו נושא. ודאי שהוא הכריע, בוודאי, לעתים מאוד רחוקות הוא מביא דעות שונות, להבדיל מהשולחן ערוך למשל. כלולו של הדובור,
סיפור של דורטה ודרבנן הוא גם חריג, בתור
נכון, נכון, הרמב״ם מאוד חשוב לו להגדיר מה מהתורה ומה מדרבנן. בשולחן ערוך יהיה כתוב לך אסור, מה אכפת לך למה אסור? מה דרבנן הוא פחות חמור מאשר דאורייתא? כלולו של הדובור, כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל, דהיינו לפסיקת הלכה, לא לימוד תורה, חשוב להדגיש את זה, אלו יהיה חיבור זה מגבס לתורו שבעלפה כולו, עם התגונות והמנהורות והג'זרות שנעשו מימות משה רבנו ועד חיבור התלמוד, וכמו שפרשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר התלמוד. הרמב״ם מכיר בסמכות של הגאונים כמפרשי התלמוד, הוא אומר אני הולך בעקבותיהם, אם כי כשהוא חושב שהם סותרים את התלמוד הוא לא נמנע מלחלוק גם עליהם. לפי כוח גורותי שם חיבור זה משנה תורו, במקור משנה תורה זה כינוי לספר דברים, נכון. לפי שאודום, למען האמת, בתורה, וכתב לו את משנה התורה הזו על ספר, הכוונה היא שמלך צריך שני ספרי תורה. כל אדם ישראל צריך לכתוב ספר תורה אחד, מלך צריך לכתוב לעצמו עוד ספר תורה, אחד כאדם פרטי ואחד כמלך, אבל אצל חזל משנה תורה זה כינוי לספר דברים, והרמב״ם שואל את השם ממשה רבנו, וקורא לו משנה תורה, למה? לפי שאודום גורה בתורו שבכתוב תחילו, ואחר כך גורה בזה במשנה תורה, בתורה השנייה, שהיא מסכמת את כל התורה שבעל פה, ויודע ממנו תורו שבעל פה כולו, ואינו צריך לגרות ספר אחר ביניהם, לא משנה, לא תלמוד, לא מדרשי הלכה, וכל ספרות הגאונים, אז שאתם שומעים פרסומות ברדיו לקראת שבוע הספר, הספר ששום ספרייה יהודית לא שומע בלעדיו, אומר הרמב״ם אל תאמינו, אתם צריכים שני ספרים בספרייה, אחד תנ"ך שלם, כן, והרמב״ם ממליץ לו, הרמב״ם ממליץ על מהדורת הרב ברויר, הוא לא הכיר את הרב ברויר, הרב ברויר נפטר לפני כמה שנים, אבל כי זה על פי כתר בן אשר, כתר הרם צובה שהרמב״ם סמך את ידו עליו כנוסח המדויק ביותר של המקרא. אז אומר הרמב״ם, אתה צריך כדי שזה יהיה מוחשי, אומר הרמב״ם, כל יהודי צריך תורה אחת, זה תורה שבכתב ביד ימין, תורה נביאים כתובים ובלי נושאי כלים, זה הכל, 1,000 פרקים של משנה תורה, תראו זה ספר קטן בלי נושאי כלים, הרמב״ם לא הכיר את הנושאי כלים, הוא לא העלה בדעתו כמה יכתבו עליו, כמה דיו ישפכו עליו וויכוחים למה הוא התכוון ואם הוא צודק או לא צודק. אומר הרמב״ם, זה הכל, זה כל מה שיהודי צריך לדעת כדי לנהל חיים יהודיים. תראה, הרבנים הם לא יישארו מובטלים, עוד יבואו לשאול אותם בדברים שלא מפורשים ברמב״ם ומה התכוון הרמב״ם, אבל זה יקל גם את העומס על הרבנים, כי יהודי קודם כל יפתח רמב״ם לפני שהוא רץ לרב, אולי זה כתוב, ובית זה גם יקל על היהודי, הוא לא צריך כל שנייה לרוץ לרב באמצע הלילה כשיש לו שאלה, יפתח רמב״ם, יש לו ילקוט, ילקוט משה, לא ילקוט יוסף, ילקוט משה של הלכה פסוקה. האם הרמב״ם הצליח או לא הצליח? מצד אחד באמת, עוד מעט, אתה קצת מקדים את המאוחר, נתייחס את זה, נזכור את השאלה. עכשיו אלון שאל האם זה מוסכם, אז אנחנו יודעים שני יהודים, 3 דעות, נכון? אז מיד מזדעק הראב"ד, רבנו אברהם בן דוד, שהיה בן דורו של הרמב״ם ויותר מבוגר מהרמב״ם, והוא חי בפרובנס, בדרום צרפת, והוא כתב השגות על משנה תורה, ואחת ההשגות שלו היא כאן, מובאת כאן בביאור של מורי בציון זן, כותב הראב"ד, סובר לפגן ולא פגן, כי הוא עוזב דרך כל המחברים אשר היו לפונו, כי הם הביאו ראויו לדבריהם וכותבו הדבורים בשם אומרום. כל הגאונים, וגם בגמרה שיש מסע ומתן, אדם אומר דעה ומוכיח אותה, תוכיח אותה, אל תכתוב לי ככה דברים סתומים אקסיומטיים בלי לבאר את דבריך. והיו לו הם בזה תועלת ג'דולו, כי פעמים רבות יעלה עליו הדיון לאסור או להתיר, וראוי אותו ממוגום אחד, ואילו יודע כי יש ג'ודול ממנו, הפליר שמוע אותו לדעו אחרת, דיינו שסובר אחרת, או יו חוזר בו. ועתו לא אדע, אני הראב"ד, לא מו אחזור מגבו לאותי ומראוי אותי בשביל חיבורו של הזה המחבר. אם אתה לא מביא טיעונים וראיות לדבריך, אם נסה לשכנע אותי, אני אדון איתך. אבל אתה כותב הלכה פסוקה כמתנבא מפי הגבורה, אתה לא מנמק את דבריך, אני גם תמיד חכם, אומר הרעבד, לא פחות ממך, הרמב״ם, אני גם יותר מבוגר ממך, אז למה שאני אתכופף מפני ההכרעה שלך? מצוין. אם החולג עולי ג'ודול ממני, נכון, אתה צודק, הרעבד אומר, יעלה עליו הדיין, הרעבד מסתכל במשקפיים של מורה הוראה, עוד מעט יבוא הכסף משנה, ויגיד מה שאתה אומר, בדיוק, אבל לאט לאט, אם החולג עולי ג'ודול ממני, הרי טוב, אני כופף ראשי, ואם אני ג'ודול ממנו, וכנראה שככה רעבד חש, לא מואבטל דעתי מפני דעתו, ועוד כי יש דבורים שהג'אונים חולגים זה על זה, וזה מחבר ברר דבריהו אחוד וכתובם בחיבורו, ולא מואסמוך אני על בריר אותו, והיא לא נראית בעיניי, ולא ידע חולג עמו אם הוא ראוי לחלוג, אם לא. כלומר, אומר הרעבד, זה שאתה לא מביא יש אומרים ויש אומרים, כמו בשולחן ערוך, זה מינוס, זה לא פלוס. אתה מביא לי איזה דעות שאתה רוצה, בצורה שירותית, מונע ממני מידע אחר, אז הספר שלך הוא לא כולל מספיק. אין זה אלא כל גובל דרוח יתירו, כלומר, במילים אחרות אומר הרעבד, הרעבד ידוע שיש לו סגנון קשה, יש לו סגנון בוטה, הוא נחשב בוטה, ופעם באמת הייתי ככה, הייתי מצטמרר בפעמים שהייתי קורא, זה חיי ראשי דברי נביאות, זה ככה, הוא זורק על הרמב״ם כל מיני ביטויים, אבל אחרי שראיתי איך הרעבד השיג על אחרים, כמו הרזה, רבי זרחיה הלוי שהיה בן דורו, וזה הסתבר לי שהרעבד מאוד קיבל את הרמב״ם, כי סך הכל הוא מדבר עליו מתון, ביחס לדברים קשים כגידים שהוא כתב על חכמי ישראל אחרים. אבל, דעו לכם, יש בהקדמת ספר שוט רב פעלים, רב פעלים מחיבר, רבנו יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי, בן איש חי זה הלכה פסוקה, ורב פעלים זה שאלות ותשובות. אז הוא מדבר שם בהקדמת הספר שלו, שכשאדם משיג על קודמיו, צריך לדבר בלשון רכה, בלשון ענבה, לא להיות בוטה כמדקרות חרב. הוא אומר, והראיה הוא אומר, זה רבנו יוסף חיים כותב, אנחנו לא רשאים להגיד כך, הוא אומר, צא וראה מה עלתה לו לרעבד, שהתקיף את הרמב״ם בדברים קשים, בביטויים קשים וחריפים, והוא אומר, וכמעט בכל מקום הלכה כרמב״ם, וכבודו עולה על כבוד הרעבד 10 ידות, ככה הוא כותב, למה דברי חכמים בנחת נשמעים? אל דבר בתקיפות, דבר בענבה ובנחת, אז אנשים יקבלו את זה, וגם תהיה סיעת הדשמיה, איך אנחנו יודעים? גמרא בעירובין, מפני מה זכו בית הלל, שתיקבע הלכה כמותם, לא בגלל שהם יותר חכמים, נוחים וענוותנים, שונים דבריהם ודברי בית שמאי, במשנה, מי כתב אותה? רבי יהודה הנשיא, הוא מבית הלל, הוא מזרע הלל, אז הוא מביא גם את דעת בית שמאי, לא צנזר, את דעת בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים, תמיד רבי יהודה הנשיא אומר, בית שמאי אומרים כך, ובית הלל אומרים כך, הוא מכבד את הדעה הנגדית, יותר מאשר את דעתו שלו. אז כך אומר רבנו יוסף חיים, גם על המחלוקת שבין הרמב״ם לרעבד. אני מניח שהם לומדים חברותה במטיבת הדרכיה, הם חברים טובים, זה בטוח. אז אומר הרעבד, משתמש בפסוק בדוניאל, אין זה אלו כל גובל דירוח יתירו בלשון ימינו, יומרנות יתר. כך אומר הרעבד. ומור יוסף פה כחסידו של הרמב״ם, מיד מעיר עד כאן דברי הרעבד, וראה דוניאל, שם נאמר הפסוק, כל גובל דירוח יתירו לעילוי ולשבוח. כלומר, הוא אומר, תראה בזה פרגון של הרעבד ולא עקיצה של הרעבד. עכשיו, כותב הכסף משנה רבי יוסף קארו, אני מדלג לראש העמודה השמאלית, וכותב הכסף משנה, ואני אומר שטעם רבנו, שאילו היור עושה לו לחת בדרך המחברים שגדומו, ולהביא את כל המסע ומתן התלמודי וכו', מה יתרון היו לו להוסיף על דברי רוב רבי יצחוק אלפסי, שברוב המגומות פוסק כמותו, מה עשה עריף? רבי יצחק אלפסי שהיה רב רבו של הרמב״ם, כי הרמב״ם למד מאביו רבי מימון, שלמד מרבי יוסף אבן מגש, שלמד מהריף. והרמב״ם באמת לרוב הולך בדרך הריף. מה עשה הריף? הריף הוא לא ערך חיבור חדש. דרך אגב, הרמב״ם כותב שהספר שהיה לו למופת ולמודל ואותו הוא חיכה, זו המשנה. קודם כל מצד הלשון. אומר הרמב״ם, הלשון שלי במשנה תורה היא לא לשון התלמוד, היא לא ארמית, היא גם לא לשון המקרא, שזה לשון מליצית, היא לשון משנה, היא לשון חכמים במשנה. וגם עשיתי ספר, נגיד ספר זמנים, זה כמו סדר מועד. אחר כך יש לך הלכות שבת כמו מסכת שבת, הלכות יום טוב כמו מסכת יום טוב, דהיינו בצה. וכל הלכות, הלכות, הלכות שבת, פרקים ופסקאות, ממש כמו המשנה. הכניס בפנים את כל התלמוד גם, ודאי, אבל הסגנון הוא סגנון של המשנה. הריף לא עשה כך. הריף לקח את התלמוד הבבלי והשמיט ממנו את כל השקלא וטריא. דהיינו, מה הנושא, כותרת, ומה פסק ההלכה. ואז הוא תמצאת אותו בלי כל המסוע ומתון, אלא רק איך שהוא הבין את הנושא והשורה התחתונה. אבל ממש שמר על לשון התלמוד. הריף הוא ממש פשוט ניפוי של התלמוד. לא כל כך היה אז ספרדים ואשכנזים, אבל היה מנהגי מקומות, כן היה, להפך, היה מנהגים עוד יותר מקומיים, צפון אפריקה כך, ותימן כך, ובמזרח כך, ובאירופה כך וכך, אבל באמת הרמב״ם במשנה תורה כמעט לא מתייחס למנהגים של אף אחד. הוא מזכיר מנהג רק אם הוא פשט בכל ישראל, או לפחות הוא אומר לך בארץ הצבי, ארץ ישראל, ושנער שזה בבל, במערב שזה צפון אפריקה, אם זה מנהג בעל תפוצה רחבה מאוד, הוא יזכיר אותו. אבל מנהגים מקומיים, אפילו של הרמב״ם עצמו, זה לא ספר מנהג. משנה תורה זה ספר פסק תלמודי, זה תמצות כל ההלכה. כן, שואף להיות אובייקטיבי. אפשר לחלוק מהי האובייקטיביות, אבל כן. יש, הרבה פעמים אני מזכיר את זה, יש שאלו את רבנו אברהם בן הרמב״ם, הרמב״ם מביא את סדר ההגדה, אחרי הלכות חמץ ומצה, הוא מביא את סדר ההגדה. שאלו את רבנו אברהם, למה בסדר ההגדה של אבא שלך לא מובאת הפסקה, שגם אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מהמחילתא, ממדרש ההלכה לשמות, שבמצרים אצבע ועל הים היד, אז אם במצרים 10, אז על הים 50, אם במצרים 40, אז על הים 200, ואם 50, 250, רבי יוסי הג'ולילי, רבי עגיבו, רבי טרפון, למה זה לא בהגדה של אבא שלך? אז רבנו אברהם מגלה לנו סקופ, הוא אומר בתשובה, דעו לכם שבבית אבא היינו אומרים את זה, אבא היה אומר את זה, אבל היות וזה רק תוספת על נוסח חכמים, בלשון אחר זה מנהג, אז הוא לא ראה מקום מהו, זה לא ספר מנהגי משפחת מימון, ולא מנהגי קהיר, זה ספר של הלכה פסוקה. למה אני אומר את זה? כי יש אנשים חושבים, מה שלא כתוב ברמב״ם אסור לעשות, יש רמב״מיסטים, הנה גם הרמב״ם היה עושה דברים שלא כתובים ברמב״ם, הוא רק לא כתב אותם, כי זה מנהג, וזה לא הלכה, כל עוד הם לא סופרים את ההלכה. על כל פנים נחזור לכסף משנה, אז הוא אומר, אם הרמב״ם היה מביא שקלא וטריא ומסע ומתן, אז יש כבר מספיק ספרים כאלה, יש ריף שצמוד לתלמוד, ולקוח בו לחדש הלוכו בלושון סח וגוסר, הנה כמו המשנו, ויוכל כל חכם לב מהבואים אחרו לסמוך על בריר אותו של הרבנו, שבאמת הביא רק את הדעות שנראו לו, ואם אם עושה איזה חוכם ג'ודול כמו הרעבד שלא ירסה לעמוד על בריר אותו של הרמב״ם, עד שישגול ג'מהו במוזני שכלו, מי מעקב על יודו מלעיין בספרי הג'מרו והמחברים? נמסו שדרך זה שדורך רבנו, תיגון לכל העולם, זו לא תהי לחד בדורו באותו זמון, לא רבד. וגם לא הוא תיגון, גם אתה רבד זה טוב לך, שיהיה לך בספרי המשנה תורה, אם יהיה נחפז לפסוק, שואלים אותו ביום שישי, דקה לפני הדלקת נרות, ואין לו זמן עכשיו לעיין בתלמוד, יסמוך על דעת רבנו, ואחר כך תבדוק, קודם יורים, אחר כך שואלים, לפעמים שצריך. וגם כשלא יהיה נחפז, לא מילתו זו תרתיהי, לא דעת סברת רבנו, רואים כמה הכסף משנה, רבי יוסף קארו העריץ את הרמב״ם. אז באמת אומר רבי יוסף קארו, מה שדן אמר, הוא אומר לרעבד, באמת בשבילך הרמב״ם לא היה כותב את משנה תורה. הוא לא היה תורח כל כך, אתה לא צריך את זה. אתה יכול להסתדר לבד, אתה לומד תלמוד, לא פחות טוב מהרמב״ם, אבל מה לעשות שלא כל עם ישראל זה הרעבד, וכיוצא בזה. ויהודי פשוט, למה שלא יסמוך על ברירתו של הרמב״ם? כי הוא לא סומך על הרמב״ם, יש לו אלטרנטיבה. אז הוא, וגם לתלמידי חכמים, שישמעו עוד דעה, לא משנה אם יקבלו או ידחו, אבל הדברים הללו חשובים ומועילים. נכון, אבל השולחן ערוך קודם כל, להערכתי, בערך כ-70% מהשולחן ערוך, זה מילה במילה עתק מהרמב״ם, ממש, הלשון. עכשיו, למה הוא כתב? מכמה סיבות. קודם כל, השולחן ערוך הוא יותר מצומצם, הוא לא מתייחס להלכות שלא נוהגות בזמן הזה. לא תמצא שם טומאה וטהרה, לא מקדש, לא מלאכים, וגם מצוות התלויות בארץ מצומצם. אז קודם כל, הוא מתייחס לפחות נושאים, הוא בעצם ספר יותר פרקטי, הוא בא לתת מענה ליהודי בגלות, ולא ליהודי בכל הדורות, כמו הרמב״ם. שנית, רבנו יוסף קארו ראה שבפועל, באמת שאלו פה מקודם ספרדים אשכנזיים, אז רבי יוסף קארו ראה שבספרד היה מרא דאתרא שקראו לו הריש, ואחר כך היה מרא דאתרא שקראו לו הרמב״ם, ואחר כך היה מרא דאתרא שקראו לו הראש, ומנהגי ספרד הם לא יכולים להיות רק על פי הרמב״ם, כי היהדות הספרדית מושפעת משלושה חכמים. אז אמר רבי יוסף קארו, אני אקח לי את השלושה הללו שיהיו לי לעיניים, ואני אלך כשניים מתוך השלושה, כשהם לא חלוקים, מצוין, כשהם חלוקים, שניים מתוך השלושה. דרך אגב, בדרך כלל השניים מתוך השלושה זה ריף ורמב״ם, כי הרמב״ם הולך בדעת הריף, הראש הוא עבר לספרד מגרמניה, אז הוא משקף במידה רבה איזה כלאיים, איזה מיזוג של מנהג אשכנז ושיטת הלימוד של בעלי התוספות עם השיטה הספרדית. אז בדרך כלל הוא באופוזיציה בשולחן ערוך דעת הראש. אז השולחן ערוך מבחינת הסדר שלו הוא בנוי על ספר הטורים לרבנו יעקב בנו של הראש, בעל ארבעה טורים, עבדוך עמים, תודה רבה. אבל מבחינת הלשון זה ממש העתק של הרמב״ם ברמות של כ-70% מהספר, ולכן גם באמצעות השולחן ערוך הרמב״ם מונצח במידה רבה. בא רבי משה איסרלי שחי בזמנו של רבי יוסף קארו, רק רבי יוסף קארו הוא אמנם נולד בספרד אבל הוא גורש כילד בן 3-4 שנים, ואחרי הרבה נדודים בבלקן, ביוון, בבולגריה, טורקיה, הגיע לצפת ושם הוא כתב את השולחן ערוך. אז רבי משה איסרליש יושב בקרקוב שבפולין לפני 500 שנה, ממש בדורו של רבי יוסף קארו, ומתחיל גם כן לכתוב ספר הלכה לבני אשכנז, ואז הוא שומע שבצפת יושב רבי יוסף קארו וכותב את השולחן ערוך, ובענוותנותו העצומה של הרמ"א הוא גונז את ספרו שהוא כבר התחיל לכתוב אותו ורק פורס מפה על השולחן, הכוונה כותב הגהות על השולחן ערוך במטרה להתאים אותם למנהג אשכנז, כי באמת צודקים האשכנזים, יש עשרות בעלי תוספות, כל אלה לא, כמעט לא באים לידי ביטוי בשולחן ערוך, כי אתה לקחת רק את הרבנים של ספרד, ריף, רמב״ם וראש, שלושת עמודי ההוראה, מה איתנו אשכנזים? אז הוא כותב הגהה, 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 כמעט על כל סעיף בשולחן ערוך, אבל זה לאושרנו זה כך, כי יוצא שכל ישראל סמוכים על שולחן אחד, יש עליו מפה, אז אם אתה ספרדי, אתה הולך לפי רבי יוסף קארו, אם אתה אשכנזי, לפי רבו משה ישראליש, אבל כל ישראל בעצם פוסקים על פי ספר אחד, שהרמב״ם הוא מאוד מאוד דומיננטי בו, בגלל שהריף והרמב״ם בדרך כלל הולכים בשיטה אחת, אז הם בקואליציה, כמו שאמרנו, יש להם רוב בוועדות. מה? את מי הוא לא מכניס? מי לא מכניס את הרמב״ם? מה בשולחן ערוך? 70% מהסעיפים בשולחן ערוך זה לא רק כדעת הרמב״ם, זה לשון הרמב״ם. הרי הרבה פעמים שאנחנו לומדים בשבת אנחנו לומדים הרמב״ם, ואני מקריא להם גם שולחן ערוך ללומדים, אז אני אומר להם, תסתכלו אתם ברמב״ם, אני קורא מורן, איפה ההבדל? ואתה רואה ש-90% מהלשון זה ממש מילה במילה, אתה רואה שהיה פתוח לא הרמב״ם, אלא לפעמים הוא שינה כי הוא חולק עליו. שמה? כן. לפי הראש? נדיר מאוד. כמעט תמיד הוא... זה יוצא מן הכלל. זה יוצא מן הכלל. כמעט תמיד, הוא עצמו כותב, מה שאמרתי, הכלל שהוא... הכלל שהוא כותב, הוא כותב את זה בהקדמת הבית יוסף, זה לא אני המצאתי את הכלל. אלה חריגים, אבל זה חריגים, הכלל הוא ככה. דרך אגב, ההבדל הגדול בין הרמב״ם לשולחן ערוך, שהרמב״ם ראה את עצמו מכריע, זה מה שהרמב״ם אומר, אתה מכריע מביא דעה אחת. השולחן ערוך לא הכריע בראיות, הוא לא אמר הריף צודק, הראש צודק, הוא אמר קטונתי, אני הולך על פי רוב, לא, אני לא קובע מי צודק ומי לא צודק. זה הבדל גדול, כלומר בעצם הרמב״ם הוא אמור להיות ספר שיטתי, כי בעצם הוא המכריע, אז אנחנו מצפים מהמחבר שיהיה שיטתי, והשולחן ערוך זה מה שנקרא ספר שעושה סינתזה, דיינו, הוא לא מתיימר להכריע, הוא אומר אני מכריע על פי רוב דעות מפי שלושת עמודי ההוראה, ולכן תיתכן הסתירות עקרוניות בשולחן ערוך, בגלל שבאמת הוא הולך על פי רוב ולא על פי הכרעה בראיות.
שוב, זה מה יצא שולחן ערוך, לא מורן כתב, הוא לא שמעתי, לא מורן כתב את שולחן ערוך, הדרך שתריד זה לרמב״ם.
יצאת למזוג שתייה, אז נסכם לך בקצרה, בגלל שבספרד היו דברים שנהגו על פי הריף, היו על פי הרמב״ם והיה על פי הראש, ומרן רצה לכתוב הלכה ליהדות הספרדית, והרמב״ם הוא רק אחד מתוך שלושת עמודי ההוראה, לפעמים גם הרמב״ם חולק על הריף. כן,
כותב גם בהקדמה שהיו מנהגים שהתחדשו, הספקות, או כמה מנהגים שהתחדשו מהרמב״ם על התקופה שלו, והוא רצה.
נכון, יש דברים גם שאתה צודק, יש דברים שלא כתובים ברמב״ם, נכון? השולחן ערוך מצד אחד מתייחס לפחות תחומים בהלכה, הוא מתייחס רק למה שנוהג בזמן הזה, מצד שני בתחומים שהוא עוסק אין ספק שהוא יותר מפורט מהרמב״ם, נכון? כי הרבה שאלות הלכתיות שמאז תקופת הרמב״ם, נכון? זה הערה חשובה. נכון, נכון, כלומר השולחן ערוך, מה זה שולחן ערוך? שולחן ערוך זה לא החיבור, החיבור זה בית יוסף. בית יוסף זה המטבח, הביאני המלך חדריו, אומר בוא תראה, שמתי מלח, שמתי חווייג', זה גמרה פה, זה דעת כך וכך, הוא מראה לנו את המתכון. אחר כך הוא אומר, טוב, תשמע, למי שאין לו כוח עכשיו לזה, בוא תקנה לך אוכל מוכן, קח קייטרינג הביתה, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך זה ספר תמצות של הבית יוסף, כאשר הבית יוסף מביא את המסע ומתן והשק לבטריה, הגמרה, הגאונים, ראשונים, שולחן ערוך זה סך הכל ספר תמצות. ברמב״ם זה בדיוק הפוך. הרמב״ם כתב את התמצות, ונושאי הכלים כתבו עליו את הבית יוסף. דיין, הוא בא, מגיד משנה, הוא אומר, זה יוצא מהגמרה פה. לקסם משנה אומר, לא, זה הבנה אחרת, וכו' וכו'. הם כבר כתבו עליו איך הוא הגיע, מנסים לשחזר את הלך המחשבה שלו ולהביא ראיות לדברה ולעמת אותו עם פוסקים אחרים וכולי וכולי. כן.
אנחנו יודעים שהרמב״ם אמר, הנה זה תלמודה.
כן.
פתח שמה, מה שרמה שיפה, ואחר כך גם
כשהגאונים פסים
לזה הוא בדרך כלל
מרבה
דברים מנומעת לזה.
נכון, הרמב״ם, תראה, הוא כותב פה. הוא כותב כמו תראה, כי אנחנו לא יכולים להבין את התלמוד, כולל גם לא הרמב״ם, בלי מסורת הגאונים. כלומר, יש רציפות של דורות, הגאונים ישבו באותן ישיבות, בסורה ופומבדיטה, איפה שישבו חכמי התלמוד, והיו להם מסורות חשובות. אבל אתה צודק שהרמב״ם לא נושא פנים לגאונים. והרמב״ם כותב מפורש, שאם ראה גאון אחרון, שגאון ראשון טועה, הוא יכול לחלוק עליו, ככה הוא כותב. וכמי הלכה, איך אנחנו נפסוק? כמי שנראה לנו שהאמת כמותו. אין מסו פנים ואין כללים וכו'. אז כשלדעתו הם סתו מדין התלמוד, מכוח מנהג, מכוח הבנה לא נכונה, הוא לא מפחד גם לחלוק על כל הגאונים. כלומר, הרמב״ם היה לו אומץ, היה, כן, היה אסרטיבי, ללא ספק.
משנה תורה יש לו עירום בעצם על
הגבות
אולי
שהאדם
מתרגש
והרב
המקומי.
תראה, אנחנו נגיע לזה עוד למקומו של המנהג. אמרתי, אנחנו פותחים פה עכשיו נושא שנעסוק בו הרבה. הרמב״ם לא בא לערער על מנהג כל עוד הוא לא סותר את התלמוד. כלומר, למנהג, כמו שיש למשל למדנו לפני יום כיפור בלכות שביתת עשור, מנהג בא לאסור את המותר, לא להתיר את האסור. מנהג לא יכול להתנגד לדין, הוא יכול להוסיף על הדין. ואז הרמב״ם לא רק שהוא לא מתנגד, הוא אפילו מעריך את המנהגים וקובע להם מקום וכו' וכו'. אבל באמת הרמב״ם אצלו, איך היה אומר לנו הרב טל כשלמדנו בישיבה בכיוון של הרמב״ם, אנו ובננו ובני בננו משועבדים לרבינה ולרב אשי. ככה הוא היה אומר. כאילו דין התלמוד זה דבר שאי אפשר לסטות ממנו, התלמוד הבבלי, ימינה ושמאלה. השולחן ערוך כותב כך, שבמקום שיש להם מנהג, אבל לא מנהג שהוא תוספת, אלא מנהג פסיקתי, שהם נהגו כדעת, כלומר, בעצם אומר השולחן ערוך, אם בתימן נוהגים כהרמב״ם, אז השולחן ערוך לא אקטואלי בשבילכם. ככה הוא כותב. אני לא בא לשנות מנהגים, לא רק לתימנים, לכולם. אלא מי שרוצה, או קהילה חדשה שמתבססת, ובזמן השולחן ערוך היו הרבה כאלה קהילות, אחרי גירוש ספרד, הרבה יהודים התחילו לחפש לעצמם, רבי יוסף קארו בעצמו. אמרנו, היה בבולגריה, היה ביוון, היה בטורקיה, היה בארץ ישראל וכו'. אז היה מקום לכתוב ספר, כאילו בשביל מקומות אקס-טריטוריאליים, כי היו הרבה קהילות בהתהוות. אבל הוא אומר, אם יש מקום שיש לו מסורת הלכתית, זה הכוונה של מנהג, לא מנהג תוספת, שזה משהו שלא כתוב, לשיר לך דודי, אלא יש להם שיטת פסיקה מסוימת, גם אם היא לא כמו שאני פסקתי בשולחן ערוך, שלא יבטלו את מנהגם, את המסורת ההלכתית שלהם, מפני הספר החדש שלי. רבי יוסף קארו היה מאוד ענב. יש... למי שרוצה לקבל, למה לא? אדרבה. אם באים לייסד קהילה ומחליטים לקבל עליהם פוסק כמו השולחן ערוך, יש מסורת שהיו שלושה יוסף באותו הדור, רבי יוסף ברלב, רבי יוסף טייצק ורבי יוסף קארו, שהיו ראויים לכתוב ספר הלכה לכל ישראל. ולמה נבחר רבי יוסף קארו? לא בכך שהוא יותר חכם מהם, שהוא ענוותן גדול, כמו ענוות הלל ובית שמאי, כך מביא הרב החידה ועוד. עכשיו, אז שאלת אופיר, האם הרמב״ם הצליח? התשובה היא במידה רבה מאוד כן. למה? קודם כל, גם השולחן ערוך משמר, הוא הפוסק שהכי השפיע על השולחן ערוך, אז מכלי שני, כל ישראל כן סמוכים גם על שולחנו של הרמב״ם, בתיווכו של רבי יוסף קארו, אבל יותר מזה, הרמב״ם הצליח בכך שהוא הראשון שכתב ילקוט, ילקוט הלכות סוכות, ואחר כך כבר באו הרבה הרבה, כמה ילקוטים יש לנו היום, כבר הוא שינה את דרך הפסיקה בישראל, והוא שחרר את היהודי הפשוט, לא את הדיין ולא את הרעבד, מלשמור את הראש בפסוק הלכה מתוך התלמוד, או... זה לא עניין של תלות, זה חוסר יכולת לפסוק הלכה מספרים שהם לא הלכה פסוקה. ואחרי הרמב״ם כבר עשו את זה כולם. באו גם השולחן ערוך, הוא בא בעקבות הרמב״ם, ובן איש חי, וילקוט יוסף, וקיצור שולחן ערוך. הכל זה וריאציות שונות של אותה שיטת פסיקה, שהיא לא מביאה לך מקורות. גם רבי יוסף קארו שכתב את הבית יוסף, כתב לבעלי בתים כשולחן ערוך. פוסקים שיעיינו בבית יוסף. אבל אדם פשוט קורא הלכה משולחן ערוך, מספיק לו בזה. במקום שהוא לא חולק על הבבלי, למשל בספר סדר זרעים, אין בבלי, רק על ברכות, כי בבבל אין תרומות, אין מעשרות, אין שום דבר, כן, תרומות ומעשרות קצת נוהג, אבל דברים אחרים, שמיטה אין. אז נגיד בכל מה שקשור לספר זרעים במשנה תורה, ירושלמי הוא התלמוד, אבל כשהוא חולק על הבבלי, לא. מהסיבה היא שהתלמוד הירושלמי הוא לא עבר עריכה, הוא לא נחתם מעולם. הצרות בארץ ישראל ותקופת הביזנטים היו כל כך קשות שכאילו הוא נקטע. 100 שנה לפני הבבלי הוא נקטע. ולכן יש איזה מין דין כזה לבבלי של אילקטה כבטראי. הבבלי ראה את הירושלמי והתייחס אליו. שמועות חכמי ארץ ישראל מובאות לבבלי, מה שפחות נכון הפוך. ולכן הרמב״ם רואה את הבבלי כקאנון, כן, כספר ה... איך?
הוא למעשה כתב את החיבור הזה גם לעתיד לבוא.
נכון.
אם הוא מתייחס למלכים,
נכון, נכון, נכון. ולכן הרב קוק כותב,
אומרת שיבוא משיח, אז יפתחו את הרמב״ם.
נכון, אמרת נקודה מאוד נכונה, הרב קוק אומר אותה. הרב קוק כותב באורות התורה, הוא כותב שתלמידי חכמים צריכים לגרוס הרבה ושיהיה לימודם הרבה ברמב״ם. למה? שהוא עתיד להיות ספר הפסיקה בישראל, כי באמת השולחן ערוך הוא מכסה אולי 20% מעולם ההלכה. יש תחומים שונים שבעצם הרמב״ם הוא, איך אומרים, יש לו מונופול על השוק, כי אף אחד לא כתב את זה. מי כתב על טומאה וטהרה? מי כתב על מקדש וכיוצא בזה? מי כתב על מדינה, הלכות מלכים? רק הרמב״ם. אז אומר הרב קוק שלעתיד לבוא, ככל שהתורה, מה זה לעתיד לבוא? זה כבר קורה עכשיו. כותב הרב קוק שככל שהתורה תצא מהארון ותיישם בחיי המעשה, הרמב״ם יהפוך להיות ספר הלכה דומיננטי יותר ויותר, מהסיבה הפשוטה שהוא היחיד כמעט שהתייחס. כמעט רק ברמב״ם. כן, כי הרמב״ם הוא היחיד, ודאי בלכות מקדש ברור שהרמב״ם הוא הפוסק הכי דומיננטי באופן מובהק, לא ב-70% כמו בלכות שבת, אלא ב-90-95% מהסיבה הפשוטה שמעט מאוד אנשים, כן, כמעט ולא. כן, אז זה יש רבים שטוענים אפילו ברמב״ם, אמנם הרבי מלובביץ' שהיה מקפיד לומר שלפי הרמב״ם זה ישר, גם מור יוסף ככה היה אומר וכו' וכו'. מה? לא, התכוונתי מור יוסף גפח, התכוונתי, הוא היה אומר שלא למור יוסף סוברי, לא חושב, לדעתי זה עגול, אבל לא משנה, אבל שם זה חנוכיה, זה לא מנורה, שם זה מנורת חנוכה. אבל יש הרבה שטוענים שהרמב״ם לא התכוון לזה. הרמב״ם צייר סכמה, הוא לא התכוון, כמו שהגביעים שם הם לא מדויקים, הוא רק רצה להראות לך מבנה כללי, ולא היה לו מחוגה באותה עת, היה לו סרגל, אז הוא עשה, יש טוענים, זה לא עקרוני. עיקר הטענה היא שלפי המשקל כיכר זהב, והממדים של המנורה, אם לא תעשה את זה מעוגל, זה יתכופש. הזהב זה מתכת מאוד רכה. אתה צריך זווית מעוגלת כדי לשמור על שיחזיק. יש בזה עריכות דברים, זה פולמוס גדול, שיש בארכיאולוגיה מזמן בית שני, אתה רואה מנורות כאלה וכאלה, בציורים וכיוצא. אז מה היה? זה לא פשוט, אבל מה שאני רוצה להגיד... מה? שלקחו רמחים. לקחו רמחים, קנים, כן. כן, לכאורה גם זה לא מעכב, אפשר להביא מעצב שיחליט אם הוא ככה או ככה, זה לא... כן, בדיוק. בעזרת השם יבוא גם יבוא.
במובן מסוים, אבל הרמב״ם גם, לא יודע אם במודע, אבל בזה שהוא לא כותב מאיפה הוא הוציא את ההלכה, הוא ביצע החייה לבית המדרש. פתאום עכשיו...
אני לא בטוח שהוא רצה בזה. אם הרמב״ם היה יודע כמה יכתבו עליו, הרי הוא רצה לצמצת. ובסופו של דבר נכתבו עליו עוד ועוד ועוד פירושים.
אבל הכתיבה זה כבר
סיפור
של הדפוס.
נכון.
בבית מדרש עצמו
זה עורר הרבה יצירתיות. כן, כל שיעור כללי בישיבה הוא מתחיל היום ברמב״ם. טוב, עכשיו עד כאן מהקדמת משנה תורה, ואני אומר הרמב״ם חולל מהפכה. זה שקמו לו מתנגדים, אני חושב שזה טבעי וסביר ומתבקש, ואפילו היה לברכה.
כי
היו לו יותר מתנגדים על רקע מחשבתי אמוני מאשר על רקע הלכתי, אבל כן היו, למשל אנחנו נראה בשבועות הבאים מחלוקות שהיו לרמב״ם עם רבי שמואל בן עלי שהיה ראש הישיבה בבגדד, שגם כן משיג על משנה תורה וכך וכך. ואני אומר זה טבעי וזה אפילו טוב, תמיד שיש דבר חדש, מה? מייצר דיון, זה מאזן. למשל, אין ספק שההתנגדות שהגרה עורר כנגד החסידות, שמרה את החסידות שלא תפרוץ, כי היו תופעות שבאמת היו מסוכנות. זה לא סתם שהתעוררה התנגדות, והרבה פעמים שמתעוררת התנגדות, אז כאילו זה מאזן, אז אתה יותר נזהר. אז זה טוב גם לך עצמך, שיש עליך השגות, שיש לך ועדת ביקורת שמבקרת אותך, זה טוב. גם הרמב״ם, זה נכון, בזכות ההשגות של הראב"ד התחילו לכתוב המגדל עוז והמגיד משנה והקסם משנה, באו להציל את הרמב״ם מהשגות הראב"ד, אז מצוין, אז כתבו עליו בית יוסף, כמו שאמרת, וכיוצא בזה. יוצא ש זה איך אומרים, את והב בסופה, אל תקרא בסופה אלא בסופה. כן, על כן יאמר בספר מלחמות השם, בבית המדרש יש אקשן, יש גיצים וזה וזה, אבל הסוף, הכל באהבה, הכל בסופו של דבר לשם שמיים. אז לא צריך להיבהל מחילוקי דעות. כן, כל עוד הם נעשים בכבוד וזה וזה, לא צריך להיבהל. זה דבר טוב, דבר מבורך.
זאת אומרת, זאת ההתנגדות הכי...
הרעבד, הוא מייצג הכי... כן, הוא מייצג הכי בולט את ה... הוא כן, כן. והוא גם כתב השגות על... לאורך כל החיבור, ויש אומרים, דרך אגב, שלא בכל מקום שהרעבד משיג הוא בהכרח חולק, הוא רק בא באמת לעורר את המעיין שלא יהיה פטי. אל תהיה רדום, תהיה ביקורתי. והוא זורק שאלות ולא בהכרח הוא חולק. וחוץ מזה, על כמה הלכות משנה תורה הרעבד השיג? אף פעם לא בדקתי, אבל בהשערה 10%, 15%. אז יש אומרים שכל מקום שהרעבד שותק, שתיקה כהודעה. אז צרף אותו גם לדעת הרמב״ם. אז הוא אפילו מחזק קצת הרמב״ם. אז ככה ש... שאלה טובה, כן ולא, כן ולא. הרמב״ם לא הזכיר את הרעבד בשמו, אבל במקומו של הרעבד, או עיר סמוכה לו, בלוניל, שזה עיר סמוכה, היה לרמב״ם חוג מעריצים גדול, רבי יונתן הכהן ועוד מעריצים, והם היו שולחים את השגות הרעבד בלשונם הם לרמב״ם, אומרים לו, למה כתבת במשנה תורה כך וכך? ואנחנו רואים, כלומר, יש על זה שאלה לרמב״ם ותשובת הרמב״ם לחכמי לוניל, ואתה רואה שזה בדיוק ההשגה של הרעבד, הם למדו אצלו בית המדרש, אומרים להם, תראו מה הוא כותב, הוא בקהיר, הוא לא יודע מה הוא מדבר. אז הם שלחו, היו שולחים לרמב״ם, תענה וכיוצא בזה, ולכן יש התייחסויות, אבל לא ישירות, אלא באמצעות מתווכים, באמצעות תלמידים. כן. יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נעבור כעת לאגרות ונקרא בעמוד רש נונזן. לא, הם לא נפגשו. הם לא נפגשו, גם לא ידוע לנו שהם התכתבו ישירות. ברוכתו אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עמוד רש נונזן זה אגרת של הרמב״ם לתלמידו האהוב רבי יוסף בן יהודה, שראינו שבוע שעבר שהוא כותב לו בעניין פטירת הבת ובעניין קץ קצוב לחיים. רבי יוסף בן יהודה היה לפני הרמב״ם בקהיר, ואז עקר לארם צובה לסוריה לחלב, והם היו מתכתבים שוטף. אז הוא כותב כך, כותב לו בערבית וכאן מתורגם: וכבור העידותי בו, דהיינו הזהרתיך, הוא כותב לו בגוף שלישי, שלא יתרשל עד שיסיר החיבור כולו, תלמד את כל משנה תורה ויעשהו לספרו, זה יהיה הספר שלך, וילמדהו בכל מוגום להופיס תועלתו, לא רק ללמוד אלא גם ללמד. הרמב״ם ראה בתלמידו שופר שלו להפיץ את החיבור. לפי שהתכלית המכוונה במה שחובר בתלמוד וזול אותו, פירושים לתלמוד, כבור נחרתו ואובדו ותכלית הלמדונים, כאילו יזמון במסע ומתון שבתלמוד, כאילו הכוונו והתכלית היא האימון בוויכוח, לא זו לא זה, וזו לא היתו. כלומר, אומר הרמב״ם כך, הרמב״ם ראה בתלמוד כלי לפסיקת הלכה, אבל ברגע שנפסקה הלכה, יש את משנה תורה, אז אומר הרמב״ם, כבר, התלמוד כבר השיג את מטרתו, המסע ומתן זה לא אמצעי, זה לא מטרה, זו אמצעי. אז אם כבר הגענו למטרה, אין צורך לוויכוח לשם ויכוח ולדיון לשם דיון. מיד. וזו לא היתו הכוונו הראשונו, דיינו כוונת כותבי התלמוד לא הייתה למסע ומתן לשם מסע ומתן, אבו למסע ומתון והוויכוח אמנם נופלו במגרע, כאשר היום האמור שוגול, משנה שאתה יכול לפרש אותה, רב ששת מבין כך, רב חסדה מבין אחרת, ופרשו אחוד בפירוש מסוים, ופרשו אחר מהמוראים בחילופו בפירוש הפוך, אביה אומר כך ורבא אומר כך, וסרוך כל אחד מהם להראות אופן ראויותו ולהכריע פירושו. אני אביא לך ברייתא שמוכיחה שאני צודק בפירוש המשנה, ואומר מה אתה מדבר, אני כך וכך, והתפתח ויכוח שהוא לא היה אידיאלי. אם היינו מסכימים מראש על המשנה מה טוב, אבל יש חילוקי דעות, כל אחד מביא ראיות. ברגע שאתה מכריע שזה צודק, אתה לא צריך עוד פעם לחזור על כל הוויכוח, כי כל המטרה הייתה להגיע לפסק הלכה. הרמב״ם ראה בתלמוד כלי לפסיקת הלכה, והוא משקף בזה בצורה הכי בולטת את הגישה הספרדית. הגישה הספרדית רואה במסע ומתן התלמודי כלי לפסיקת הלכה, הגישה האשכנזית לא. הגישה האשכנזית הישיבתית, התלמוד הוא גם ספר כלי לפסיקת הלכה, אבל יש ערך במסע ומתן של עצמו, יש ישיבות שלומדות במובהק מסכתות לא הלכתיות, דיינו שהן לא נוהגות בכלל בזמן הזה, ועד רבה אוהבים יותר בישיבות את המסכתות הלא הלכתיות. למה? כי כשאתה מלמד סוגיה הלכתית, כשאתה מעביר שיעור כללי, אתה לא יכול להגיד אפשר לומר כך, גם אפשר לומר כך, ואפשר גם להבין כך, אבל מה הלכה רבנו, בלבלת אותנו. אבל כשאתה מלמד משהו שהוא לא להלכה ולמעשה, אז אתה יותר חופשי ומשוחרר להביא 49 פנים לטהר, ו-49... כן, אבל כל החיים רק לומדים איך ללמוד, אף פעם לא לומדים. גם הלכה, אבל זה לא קשור לתלמוד. יש לומדים משנה ברורה, בסדר? יש רבע שעה ביום שהוא לומד הלכה, אבל הוא לומד גמרא כערך לעצמו. זה הגישה האשכנזית של בעלי התוספות והישיבות אשכנז.
כן, התורה שהתפתחה באשכנז.
נכון, אבל הוא עריך את החריפות שבאשכנז, ואין ספק שהשיטה הזאת פיתחה חריפות. איך? כן, אבל הוא ראה בזה אמצעי ולא מטרה. ברגע שהוא פסק, הוא אומר, זה כבר, אני לא חוזר לזה שוב. זה, כן, בדיוק, חסרתי לך, עשיתי לך את העבודה.
אבל כל המסע ומתן לא גורם לאדם אישית,
לדעת איך מצוין, יפה. אז השאלה, אז אדם שמתלמד להיות פוסק הלכה, ללא ספק שהוא צריך ללמוד תלמוד, וגם הרמב״ם למד תלמוד, וגם מורה לתלמידו ללמוד תלמוד. אבל ליהודי שלא מתיימר להיות פוסק הלכה, יגיד לו הרמב״ם, יש לך שעה ביום, והאפשרות בידך או דף יומי או הלכות פסוקות, נראה לי שהרמב״ם היה אומר לו, תעדיף את ההלכה הפסוקה, כך נראה לי. כן, אבל...
אולי שם פשוט סומכים שכבר יש את ההלכה הפסוקה, שם יכולים להשתעשע.
זה גם תלוי השאלה כמה זמן יש לך ביום להגות בתורה. מה שאני אומר לכם זה המשנה ברורה כותב. המשנה ברורה כותב שמי ש... שיש לו רק 3 או 4 שעות ביום ללמוד, ככה הוא כותב, ככה הוא כותב רק, אז הוא חייב שחלק גדול מהזמן יהיה להלכה פסוקה, ולא יכול רק ככה, ככה קושייה בתירוץ מסע ומתון, ואחר כך אתה שואל אותו, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע תכלס מה ההלכה. כן, שליש מזה זה התלמוד, שליש מזה זה התלמוד, לא רק תלמוד. זה רבנו תם כותב, זה טוב, בזה נעמוד היום. אז בואו נסכם רק ככה, שאיך הייתי פעם בזה הרצאה, אז מישהו שאל שאלות קשות, זה היה על השואה, שאל שאלות אמוניות קשות על השואה, אמר עכשיו לנעול את הדלת, אף אחד לא יצא, שלא יצאו לי רק עם השאלות, לא באתי פה להוציא אפיקורסים. אז פה אני לא יכול לנעול אתכם עד שבוע הבא, אבל שבוע הבא נחזור מתחילת האיגרת, וגם לשומעי ההקלטה. אז צריכים לשמוע גם את ההמשך, כי עוד לא ענינו על השאלות. אבל לגבי מה שאמרת חיים, אתה מתכוון לרבנו תם בקידושין. הרי הגמרא אומרת שאדם משלש תלמודו, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. ורבנו תם אומר, אנחנו יוצאים מדי חובתנו בתלמוד הבבלי, שהוא בלול במקרא, במשנה ובתלמוד. אבל רבנו תם מבין אחרת את הגמרא. רבנו תם לא הבין שאפשר ללמוד תנ"ך מתוך הבבלי, והראיה... שתלמידי ישיבות, איך הם יודעים שמשה ואהרון היו אחים? כי הקצויס, קצות החושן, מביא אותם כדוגמה שהם פסולים לעדות. אז זו בדיחה ידועה בישיבות שלא יודעים מקרא. אי אפשר לדעת מקרא מתוך הבבלי. וגם לא משנה מתוך הבבלי כמו שצריך. אלא רבנו תם מבין את הגמרא אחרת, לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם מבין, אדם משלש תלמודו שליש, שליש, שליש. רבנו תם מבין, כמו כמדומני רב עמרם גאון, יש הלכה שבכל יום אדם צריך ללמוד דוגמית תורה שבכתב, משנה ותלמוד. לכן בבוקר אנחנו אומרים ברכת כהנים ופרשת התמיד, אומרים אלו דבורים שאין להם שיעור שזו משנה בפאה, וגם אומרים איזה הוא מגומון של הזבוחים וכו' וכו' שזה תלמוד, או אומרים אמר ביזרו בנות ישראל יחמירו על עסמון וכו'. אז אומר רבנו תם, בדוגמיות של הלימוד אנחנו לומדים רק בבלי, כי בבבלי אתה תמיד תתקל במשנה ותמיד תתקל בפסוק, אבל לא עלתה על דעתו של רבנו תם, ורבנו תם ידע תנ"ך מצוין וכולי, לא עלתה על דעתו כמו שחושבים היום, שאם אדם ילמד בבלי הוא רק יהיה מבולבל, אלא צריך ללמוד קודם מקרא ואחר כך משנה ואחר כך בבלי. דוגמיות ללימוד יש לך בבבלי, בכל יום אתה נתקל, אז זו כוונתו. אבל טוב, לא נחרוג, נשתדל לא לחרוג מהזמן. ושבוע הבא נחזור על האיגרת ונראה עוד איגרות. איך? ברוך תהיה. טוב. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה את זה לשמור כל הדתות, ישראל לפי כפר הגולן תורו ומתור. שנה אמור, אדונו יחופש למען צדקו, יבדיל תורו ומתור.